שהעולם החומרי הזה, בסדר? שדיברנו עליו מקודם, רוצה דף? שהמלבים אומר לנו, הנשמה זה פחות הקטע שלה. כשהיא נוצרה, הקדוש ברוך הוא בכלל לא התכוון שהיא תתמודד עם כל הדברים האלה. פתאום היא מקבלת את זה לפנים, אבל בעודף גירויים, בכל הזמן, מאוד 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 חזק. זה באמת, אפילו לפעמים אני חושבת שאולי יש בבנות שיכולות להזדהות עם ההרגשה הזאת, שאם אנחנו רואים אנשים שלא כל כך משקיעים, או נשים יותר, זה מטריד אותנו בדרך כלל, שלא כל כך משקיעות באיך הן נראות, ואיזה מטפחת הן קושרות, ואיך הבית שלהם אם הוא יפה או לא, והילדים שלהם כזה משונזלים עם פוטרים שגדולים עליהם או קטנים עליהם, זה עושה לנו כזה, זה... כן, תליה עושה פה פרצופים מזדהים, נכון? זה עושה לנו כזה, זה לפעמים צביטה, נו מה, היא לא יכולה קצת לטפח את העצמה, את הילדים שלה? זאת אומרת, יש, עכשיו זה מעולה טיפוח, אנחנו עוד נגיע לזה, זה מצוין, אבל יש אפילו בנו משהו שכשאנחנו רואים משהו מאוד מאוד פשוט, שלא רוצה להיכנס להם הביקשו חשבונות רבים, זאת נטייה נפשית, יש אנשים כאלה שזה פחות העניין שלהם בחיים. זה מעלה אצלנו גיחוך אפילו לפעמים, או איזה מרחק כזה, קצת חייה כזאת, נו מה נסגר איתה, למה היא כזאת, היא לא מעודכנת, אז זה אפילו לא המילה מעודכנת, שיהיה אכפת לה קצת מאיך שהיא נראית. זאת אומרת, הפשטות אפילו היא מוצגת לנו בתור משהו קיצוני שאנחנו לא רוצים להיות בו. אנחנו רוצות שיהיה, בטח שאנחנו רוצות, זה גם ממש חלק מהגאולה, איך החומר הוא הופך להיות מתוקן ויפה, זה לי וענווהו, זה נאמר על, יודעת? פרשת בשלח, עכשיו עברנו, מה? מאחורייך, תצבי. על בית המקדש, כן, זה לי וענווהו, שבית המקדש הוא היה המקום הכי יפה בעולם, נכון? יש מלא גמרות על בית המקדש של אורדוס, אבל זה עוד היה לפני אורדוס. מי שלא ראה את ירושלים במניינה, לא ראה מקום יפה מימיו. זה לא סתם, יש פה חיבור עמוק בין החומר לרוח, כשהוא בגן עדן. אבל מה קורה לנו כשאנחנו בעולם הזה? זה הופך להיות מאבק לא פשוט בכלל, או התמודדות. זה לא תמיד אנחנו מרגישות את המאבק, לפעמים אנחנו מתגלצ'ות, לפעמים אנחנו מתמודדות, לפעמים נוח לנו, לפעמים אנחנו נאבקות. אז פה ננסה קצת לקבל לעצמנו כוחות, איך אנחנו יכולים להיות יותר בנחת עם המקום הזה. לא בנחת. מה? כן, מיום חמישי. כן, התחלנו. אז יש פה גמרא בברכות. תחשבו איזה מדהים זה היה אם הרב קוק היה מספיק לעשות אין היה על כל הגמרא. נכון? אתם יודעות מה זה? אין היה, כבר אמרו לכם, נכון? שאין היה זה בעצם, יש דבר כזה שנקרא אין יעקב. זה לא זוכרת מי עשה את זה. זה מישהו מהראשונים, שהוא פשוט, לא יודעת אם הראשונים, אולי קצת אחרי, הוא דלה את כל האגדתות שיש בגמרא מכל המסכתות. זה משהו שספרדים כזה אוהבים ללמוד, דלה, כאילו דג. נכון, בגמרא, רוב הגמרא היא בעצם דיונים הלכתיים. אבל מדי פעם, כמו לדוגמה המשפט הזה שעוד מעט נסתכל עליו, יש בגמרא דברים שהם לא קשורים להלכה. חז"ל, התנאים, האמוראים, נותנים לנו ממשנת חייהם, או סיפורים, מכאן הלל, כל האגדתות שיש בגמרא, או אפילו משפטים כאלה שהם מכניסים לנו, וזה לא קשור לשום דיון הלכתי. אז האין יעקב הוציא את זה, בגלל זה זה אין היה, כן, הבנתם? כי זה על האין יעקב. אז הוא פשוט הציא מהגמרא את כל האגדתות, את כל האמירות האלה של חז"ל, שהם לא דיונים הלכתיים. והרב קוק התחיל... נכון, אני מניחה, כן. אז הרב קוק פשוט התחיל לפרש את האגדתות האלה ואת האמירות האלה של חז"ל מתוך העין יעקב, אבל הוא הספיק לעשות את זה בעיקר על ברכות ושבת ועוד קצת מה יש שם פאה נראה לי, כאילו ממש קצת, וזהו, ממש חבל. תחשבו היה לנו איזה סדרה כזאת. היה אפשר להוסיף עוד 8 שיעורים במערכת, נראה לי כולם מלמדים פה עין היה, לא? חובה. יחסית זה דברים של הרב שיש בהם את הרעיונות קצרים וגם יותר מובנים כאלה, כאילו הוא נותן לך מערכה כזאת שאת לא צריכה להסתבך במשהו ארוך. אז ככה, אז במסכת ברכות כתוב, שנייה סליחה. לא, ברוך השם, בגלל שיש חורף כזה ניכר, אז כל היום אנחנו מצוננים. אמר רבא בר שמואל משמד רבי חייא, אחר כל אכילתך אכול מלח, ואחר כל שתייתך שתי מים, ואין אתה ניזוק. מה הוא אומר? זה לא כזה קשה להבין את העברית, נכון? מה הוא אומר לנו? לא, אחרי כל, כן, לא משנה מה אכלת, לדוגמה אכלת פנקייק, בסדר? אחר כך תקחי קמצוץ מלח, אתם מכירים את הילדים האלה שכל היום משחקים עם המזכייה ומלקקים אותה? תאכלי קצת מלח. לא משנה מה שתית, נס קפה, תה צמחים, נעשה פרסומת לשיר, מילק שייק, לא יודעת מה שתית, קפה מהמכונה, אחרי כל שתייתך שתי מים. ואז מה מובטח לך? שלא יהיה לך נזק. למה צריך? מה אתם מבינות עוד לפני שאנחנו נכנסות לגמרא? למה צריך להוסיף? כן, את אומרת, מה קשור עכשיו? אכלתי שוקולד. למרות שהיום עושים שוקולדים ממלח. איזה שריטה חדשה. מה מובן לך במים? את יכולה להתפה יותר בכל?
כן.
בטח בגמרא שתו יין כזה, בלי, שלא מהלו אותו בכלום, עסיסי. אז את אומרת, זה הגיוני לך ששותים מים, כי מה המים מסמלים בעינייך שזה הגיוני? נקי, איזושהי נקיות כזאת. ואת אומרת, מלח מה קשור? לא אוהבת מלח בכלל, סתם אולי כן. מה הקשר למלח? יש למישהי איזה רעיון מה המלח מסמן פה? אז בואו נראה מה הרב כותב לנו. בעצם האכילה והשתייה זה צורך מאוד מה? גשמי בטח, אבל גם בסיסי, נכון? באמת אף בן אדם לא יכול להסתדר בלי לאכול ובלי לשתות. זה דבר מאוד מאוד קיומי, אפילו נגיד כמעט הכי קיומי שיש. הכי קיומי שיש זה לנשום, ואחריו, אתם יודעות, כשתהיו אמהות ויוולד לכם תינוק בעזרת השם, האחיות שם חופרות לך כמה הוא אכל. את ממש צריכה, יש דף כזה שאת צריכה לחתום בו כל כמה שעות, כל פעם כשאת מאכילה. ביותר מזה, לא שהם לא סומכים עלייך, אבל הם לא סומכים על תינוק שהוא יאכל כמו שצריך, אז ממש בודקים לו כמה הוא עשה פיפי, כמה הוא עשה בסדר? כי רוצים לראות שהגוף שלו אוכל ושותה. עכשיו, זה באמת צורך קיומי. אנחנו לא יכולים להסתדר בלי לאכול ובלי לשתות, נקודה. הרמב״ם כותב את זה, נכון? שאדם יכול לא לישון ככה וככה ימים, לא לאכול ככה וככה ימים, שזה מזיק לא רק לפיזי בוודאי, וכתוצאה מזה לריכוז, למקום הרוחני שלו, הנפשי שלו. מה זה? אבל מה קורה בעולם שלנו היום עם האוכל והמים? זה נשאר ברובד הבסיסי? לאן העולם שלנו לוקח את זה? וואו, מה זה מפתח את זה? א', שמה? יש את הלאכול טעים, סבבה, גם אני אוהבת לאכול אוכל טעים. אבל העולם שלנו היום בשנת תשפ"ד, ערב גאולתנו השלמה, אנחנו ממש מקווים שהיא תהיה פה היום כבר, גם בגשם, אנחנו מסכימים, שמעת? הרבה. אולי זה הכנה, נכון? כתוב, קרב יום שהוא לא יום ולא לילה, אז באמת מבלבל מה קורה בחוץ, מאוד קשה להבין. אולי לזה התכוון הפיוט. היום המקום הזה של אוכל, זה הפך להיות משהו מוגזם ברמות. זה כבר לא קטע רק של הזנה, א', אכילה רגשית, בכלל לא נדבר על זה. אבל אפילו אני מדברת מבחינת האפשרויות שקיימות. כל התוכניות ריאליטי שיש, של איזה מנת מכינה מדלת. פעם קראתי איזה מאמר כזה שמישהו עשה ביקורת, מישהי דוסית, עשתה ביקורת על איזה מבקר אוכל, שהיא אמרה, אם אתה קורא את זה בלי להוציא את המילים של האוכל, אתה חושב שהוא כותב על איזה חוויה רוחנית, על העגבנייה שמשתלבת עם הרוטב שלה, כאילו ממש לקחו את זה למימדים, העולם לוקח את זה למימדים אחרים לגמרי, מאשר החוויה הקיומית, שגם בואו, כולנו רוצים שהאוכל יהיה ערב לנו, נכון? להתענג בתענוגים, ברבורים, סלב ודגים, יש לנו גם קטע רוחני, עם אוכל טעים. אנחנו, זה לא שאנחנו מבזים את זה או מתנהגים כלפי זה במין איזושהי נהנתנות. יש זמנים בסעודת מצווה, בשבת, בחגים. אנחנו רוצים שהאוכל יהיה מפנק. אנחנו רוצים שזה יהיה יפה. אבל העולם שלנו הוא גם הרחיב את זה לתעשיות נוספות. אתם יודעות שיש התמחות כזאת בצילום שנקרא צילום אוכל. כאילו גם אם את לומדת צילום, זה לא מספיק שתצלמי בני אדם ואז תוכלי לצלם צלחת עם פי תפוחים. את צריכה ללמוד איך להתייחס יפה לצפה. יש סטיילינג של אוכל. איך את מסדרת את האוכל שהוא יהיה מעוצב. זאת אומרת, זה כבר לוקח למקומות אחרים לגמרי בנפש מאשר הקיום, ושנהנה, נתענג על החיבור הזה בין החומר למצווה. מי שזוכרת, או אני כבר זוכרת אם למדנו את זה פה, נראה לי, שדיברנו על זה גם קצת לפני יום כיפור, התבלבל לי כל מה שקרה בחומר. בחודשים האחרונים. אבל נכון, יש את העניין הזה שבערב יום כיפור אוכלים, שזאת מעלה לאכול בערב יום כיפור, מעלה אני עליכם, כאילו צמתם תשיעי ועשירי. בחז"ל ממש מסבירים לנו כמה לשמוח בגוף שלנו, זאת מעלה וזאת הכנה לתשובה. בטח שיש לזה מקום. אבל העולם שלנו הפליג עם זה, וואו, לכיוונים ממש, אני יכולה להגיד מוגזמים? מוגזמים. גם מוגזמים. אז מה הרב כותב לנו ככה? ואני חושבת שלמקום הזה הרב רוצה לסמן לנו להסתכל. למה הצורך הזה של אכילה ושתייה משמש? לאן אנחנו יכולים להתגלץ? ומה יעזור לנו להתרכז חזרה? כשאני מזכירה לכם, המתח שלנו שאנחנו רוצות להיות בו, זה בת המלך שניסה לכפרי. זאת הנשמה שלנו שרוצה להיות ישרה עם רימונו של עולם, והם הביקשו חשבונות רבים, נקלענו למציאות כזאת בעולם הזה, שאנחנו משתפשפים עם החומריות בצורה לא מתאימה לנשמה. אם שהאדם הרחיב צורכו בכל ענייניו, והרבה להשתמש בכל עניינים מורכבים שהמציא בעמלו והמצאותיו, מכל מקום ראוי שיזכור תמיד כי ראוי להתקרב תמיד אל עצם הטבע, ולהרגיל עצמו להיות חי עמו, ולא ישכח את המקור הראשי לכל ההרכבות. רק אמרנו שהעין היה זה קל, ואז הוא הביא לנו משפט כזה ארוך על ההתחלה. לי? איזה חמודה. תודה רבה, מאמי. בוקר טוב. לרחל, תמה נראה לי, יש לך משבוע שעבר? תתוששי, הכל בסדר. את נראית כמו מי שצריכה להתושש. הגשם הבהיל אתכם. אבל זה בסדר, גם אם את לא צריכה להתושש, את לא חיים. אין חובת התוששות פה. מה הוא אומר לנו? בואו ננסה להבין את זה לאט לאט. מה זה אם שהאדם הרחיב צורכו בכל ענייניו, והרבה להשתמש בכל עניינים מרכבים שהמציא בעמלו והמצאותיו? אמרנו, אוכל ומים זה דבר מאוד 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 בסיסי. ומה האדם הפך אותו? ומאוד קיומי. אבל האדם הפך אותו, הוא הרחיב אותו. הוא הרחיב את הצרכים שלו. והוא ממש הפך אותו להיות משהו, הוא לא נראה לי מתכוון פה מורכב בקטע השלילי, אלא משהו מורכב שדורש הרבה עמל, שדורש הרבה המצאות, שדורש הרבה השקעה. אני יש לי כלל, אני אוהבת להכין אוכל שנכנס לקערה אחת. אין לי כוח לשלבים, לגלגולים, לטמפרטורות, אם מלא. ניסינו להכין פחזניות, כמה חמאה זרקנו על הניסיונות נפל האלה. אפילו הגדלתי לעשות שפעם שמתי אותם בתבנית של קאפ, איך קוראים לזה? המאפים זה האלה? מרוב שזה יצא משהו שלא ניתן לעשות איתו כלום. אז היה. פעם אחת הצלחנו, זה נתן לנו מוטיבציה ומאז. נכון? אתה באמת, אתה, מה זה בכל עניינים מורכבים? עוד עזבו, אני לא יודעת, פוטיפורים כאלה, לא, איך קוראים לזה? פרלינים כאלה, שאת שמה שוקולד, ואז את מערבבת את הזה עם הזה, ואז את מכסה את זה, וצריכה לה... וואי, זה מורכב לי. שוקולד צ'יפס. עוגת בחורים. אתם מבינות למה אנחנו מכינים רק עוגת בחורים? הכי פשוט. לא, סתם, מה שלא תגיד, תחשבו, אני יודעת גם להכין עוקץ הדבורה. יש רמה. אבל האדם, הוא מסתכל על הטבע, והוא אומר, כל כך הרבה גלום בטבע הזה. עכשיו, זה מדהים, אם נרחיב את זה אפילו לסוגיה הזאת של אוכל ומים, טוב, אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, בטח שאני רוצה שהעולם הזה יתפתח יותר מאשר הצרכים הבסיסיים. היינו יכולות להמשיך לגור באוהל דולף, נכון? ושהגשם עכשיו יטפטף לנו, ושכל הרצפה תהיה מלאה בוץ, ווואלה לא בא לנו, אנחנו ממש מבסוטיות על זה, שהעולם הרחיב, בסדר? הרבה להשתמש בכל עניינים מורכבים שהמציא בעמלו ובהמצאותיו, שיש לנו מכונית לנסוע בה, ואנחנו לא צריכות לנסוע על סוס ועגלה במקרה, חמור ועגלה במקרה הרע, או ללכת ברגל במקרה הטוב, סתם הפוך. אבל נכון, אנחנו מבסוטיות מזה שהעולם מתפתח ויש תרופות למחלות מאוד מאוד פשוטות. אתם יודעות שפעם היו אומרים לבריאות שהאדם היה מתעטש. למה? כי אתה היית יכול למות מזה. אתה מצונן, תוך שנייה נהיה לך דלקת ריאות, למחרת אתה לא פה. כאילו זה היה הלוז. היום אנחנו נמצאים בעולם אחר. אתה מתעטש, דוחפים לך טישו. במקרה שמישהו רצה להשקיע בך, הוא גם מביא לך קליניקס. אבל בסדר, נו. גם מי שכבר יש לדלקת ריאות, רוב האנשים, ברוך השם, גם האנשים, אתם יודעת שאפילו יש שם חיסון לדלקת ריאות לאנשים מבוגרים? באמת, זה מדהים כמה האדם לוקח את החומרי גלם של העולם הזה והופך אותם להיות מדהימים ומקדמים את האנושות, איך הרבה להשתמש בכל עניינים מורכבים שהמציא בעמלו והמצא אותם. אז אנחנו יכולות לעשות פה צחוקים על פחזניות, אבל בסוף זה לא רק נגמר שם. האדם זה שהוא לוקח את הטבע ויכול לעשות איתו דברים מדהימים, בסדר? אתם יודעות שהרבה משלחות שיוצאות לחלל, זה לא רק כדי לגלות אם במאדים או בצדק יש מים או אין חיים, אלא עושים שם כל מיני פיתוחים מדעיים רפואיים כדי למצוא כל מיני תרופות או לפתח כל מיני חומרים חדשים שבארץ עם כוח המשיכה וכל מה שיש בארץ לא מצליחים לעשות אותם. זאת אומרת, אפילו על הטוס לחלל, שזה, סיפרתי לכם כבר שזה החלום שלי, אבל זה דבר שהוא לא רק כדי להמציא גלישה, קליטה יותר טובה לסמארטפון. זה באמת מפתח בעולם הרבה מאוד יכולות שהן חוזרות אלינו פה אחר כך, וזה דבר מופלא ומדהים. מכל מקום, מה? ראוי שיזכור תמיד, כי ראוי להתקרב תמיד אל עצם הטבע, ולהרגיל עצמו להיות חי עמו, ולא ישכח את המקור הראשי לכל ההרכבות. הרב אומר לנו, אבל שימו לב, לכל הפיתוחים המדהימים האלה יכולה להיות סכנה. מה הסכנה? אני לא מגלה לכם, תסתכלו. זה הכנה לחיים של אחרי המדרשה, שתלמדו לבד. קדימה. מעולה. עוד יותר נדייק את זה. מה זה שישכח מאיפה זה מגיע? שהוא ישכח את המקור, בסדר, זאת המילה שחסרה לי, את המקור של כל הדברים האלה. עכשיו אנחנו מכירות את זה, נכון? אני חושבת שבעולמנו המופלא והמדהים, שעובר הרבה הרבה מאוד גלגולים, אם ניתן דוגמה מעולם אחר, טוב? מעולם חיי המשפחה, מעולם הזהות העצמית שנבנית לאדם. בשנים האחרונות אנחנו נמצאים בשטף כזה עצום של בכלל מי אמר שאני אני? מי אמר שהדבר הכי טבעי, טוב? מה זה טבעי? הדבר הראשון שמסתכלים עליו כשתינוק יוצא מהבטן של אמא שלו, אחרי שאפילו נראה לי תוך כדי שצובטים אותו כדי שהוא יבכה, זה אם הוא בן או בת. זה כל כך בילד אין במקוריות, בשורשיות הזאת, נכון? אדם אומר לעצמו, מי אמר? למה אני צריך לקבל את מה שהטבע הזו, אפילו אם נשים את ריבונו של עולם רגע בצד, טוב? את מה שהטבע יצר בי, למה? למה? מי אמר? אתם יודעות ש... כשלמדתי טיפול זוגי, אז בגלל שזה מאוד קשור לעניינים של מגדר, אז היה לנו ממש כמה הרצאות, אתם יודעת מה זה מגדר? יש היום ממש לימודי מגדר, אפשר לעשות תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, במהות של מה זה איש ואישה. זה ממש לא עוסק במהות של מה זה איש ואישה, זה עוסק בהבחנות, זה אחד התחומים הכי הכי... וואי, נגועים בכל תפיסות העולם. מה זה נגועים? זה נובע מכל התפיסות המקולקלות של העולם המערבי. אבל ממש הוא הראה לנו מחקרים שהיום אין, זה לא הגדרה של אם אתה בן או אתה בת. יש רצף כזה של, אני חושבת, שבע סקלות כאלה, וזה בכוונה גם מזוגי, כאילו שאתה, תמיד, אתה לא יכול להגיד אני בן לבן. תמיד אתה תמצא איפה אתה נמצא, ושאדם ממש יכול לבחור. למה שתבחר רק אם אתה בן או בת? זאת אומרת, אז מה אם הגוף שלך אומר לך משהו? אז מה אם לא ישכח את המקור הראשי לכל ההרכבות? מי אמר שזה נכון? דורות על גבי דורות, המין האנושי, הטבע של כל העולם כולו מבין שכדי שהעולם יתקיים, פרו ורבו מילאתם את הארץ, זה עניין שקורה בין זכר לנקבה. אני בכוונה לא אומרת בין איש לאישה, כי הטבע כולו חי, בסדר, חוץ מהמבות אולי, לא יודעת, יש כמה יצורים דוח כאלה, קרפדות, שהן יכולות להתרבות לבד. יש כמה כאלה. אבל הטבע כולו חי על ה... מה זה חי? מתקיים, נוצר, מהשילוב המיוחד הזה, בין זכר לנקבה, וככה יוצא העולם. וואי, תקשיבו, אחד הדברים המאתגרים בתור אמהות ואבות, זה לספר לילדים שלכם איך ילדים באים לעולם. סיפרו לכם שגיליתם לבד? מה? תשאל את אמא, אבא, סבתא. נכון, אבל אני מעדיפה לספר להם לבד. אבל לא, למה אני צוחקת? וואי, זה היה קורה, תקשיבו. הילדים שלי המצחיקים האלה קראנו ספר ליבו של רשי, זה ספר נורא יפה. זה מספר על רשי, מה? ליבו של רשי. זה לא קשור לכלום. זה ממש לא היה קשור, זה לא שהם בחיים לא ראו אישה בהיריון, כן? אבל פתאום אנחנו קוראים, וזה לרשי, אם אתם יודעות, אני ממש גדלתי על זה, אבא שלי, זכרונו לברכה, נכון, אז עוד לפני, אבא שלי ממש ממש היה אוהב סיפורי צדיקים, זה ממש היה העניין שלו, מעל המיטה שלהם היה ספרייה ענקית, 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 עם מלא, יש כזה, סליחה, שאני אומרת, זה כזה קטע של רבנים ספרדים שמוציאים עליהם לא ספרים עם תמונות, זה ממש ספרים, סדרות, סדרות של ספרים על גדולי ישראל, על מלא 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 גדולי ישראל. אז הספר על רשי, הוא היה הספר הכי אהוב בבית שלנו, שיננו אותו הלוך חזור באלכסון קדימה אחורה, ממש. אבל ההורים של רשי, הם לא היו להם ילדים הרבה הרבה שנים, ממש, הם היו מאוד מאוד מבוגרים כבר, ולא נולדו להם ילדים, וגם היו מאוד עניים, הם חיו בצרפת, הנה, זה בשביל הסיפורים. מי אמרה פה שהיא אוהבת סיפורים? רחל תמה, בשבילך. ואבא שלהם הלך יום אחד לחוף הים, רבי יצחק קראו לו, רבי שלמה יצחקי, כי הוא הבן של רבי יצחק, ואז הוא הלך בחוף הים ולא מצא פרנסה, ופתאום הוא מוצא יהלום מאוד מאוד מיוחד, מתגלגל על חוף הים. כנראה, אתם יודעות, ספינות, טובעות, זה עניין. הוא מרים אותו, והוא כולו באלם, כל העיירה שלהם בשוק, כאילו ממש כזה, וואו, איך מבור התחתיות של העוני, פתאום, וכולם מאוד מאוד שמחו בשבילם, שלפחות אין להם ילדים, אז לפחות הם לא יתנבלו בעניות. ומלך צרפת, הקיסר של צרפת, היה עסוק באותו זמן בלבנות פסל בדמות שלו. והיה חסר לו יהלום לעין השנייה, מצאו יהלום שמתאים לעין אחת, וכל ההשלמה של הפסל הזה התעכבה בגלל היהלום החסר הזה. ואז אתם יודעים, מטבעם של שמועות התגלה של האיש הזה בעירה הקטנה הזאת, יש יהלום שבדיוק מתאים לזה. אז הקיסר בא, כאילו החיילים שלו באים ודורשים מאבא של רשי לתת לו את האבן הזאת בשביל הפסל הזה. והוא כמובן נחרד, מה זה פסל, זה עבודה זרה, אין סיכוי שאני מביא לו. אז הוא אומר להם, לא, אז נהרוג אותך, אין שום בעיה, וניקח את האבן. אז הוא אומר, לא, 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 אני רוצה לבוא להביא את זה לקיסר, אני עושה לכם סיפור בקצרה. ואז הוא נוסע איתם באונייה, והוא כאילו הוא מראה את זה לאחד הנושאים שהיה סוחר יהלומים על הסיפון, ואבא של רשי הוא פשוט כאילו מועד נופל כזה, והאבן נופלת לים. וכולם נורא נורא עצובים ונורא מצטערים, והוא מאוד מאוד שמח, כי הוא עשה את זה בכוונה, כי הוא לא רצה שהאבן הזאת תלך לפסל של עבודה זרה. ואז כשהוא חוזר הביתה, אני וחסר כל, הוא הולך כל הדרך ברגל, כי אף אחד לא לוקח אותו, כי אין לו כסף לחזור כאילו בכלל בשום דרך. והוא זוכה לגילוי אליהו, ובגילוי אליהו מספרים לו שעתיד לצאת להם בן, בזכות המסירות נפש הזאת שלהם, שיאיר את עיניהם של ישראל בתורה. אז טוב, הסיפור עוד ארוך, זה מתגלגל, אחר כך היו להם עוד הרבה ניסים. אבל הילדים החמודים שלי התחילו לשאול איך נולדים ילדים ולמה לא היו להם ילדים. היה ערב מאוד עסיסי, ככה הם אוהבים להגיד. אבל איך הגענו לזה אני לא זוכרת. אבל לא, על המקום הזה של משפחה, שזה כל כך ברור לנו, נכון? שיש אמת בעולם, שהעולם מתקיים, זה גם הציווי הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, פרו ורבו. העולם הזה מתקיים לא רק טכנית, מהותית, רוחנית. יש תפילה מאוד מאוד יפה שאומרים, נכון, של השלה הקדוש, אפשר להגיד אותה לא רק בראש חודש סיוון. אולי אתם עוד לא אומרות אותה, אבל בעצם תתחילו, תגידו על הילדים שלכם שיוולדו בהמשך. שהוא ממש כותב שם איך המהות של היצירה הזאת, שאתה מביא נשמה לעולם, זה להצטרף לריבונו של עולם בנצח. אתה חלק מלקיים את העולם. זה לא רק זה שאני אוהבת תינוקות, או אני רוצה שיהיה מי שיטפל בי כשאני זקנה, או שזה נחמד לי להיות עם משפחה גדולה כי יש מלא חגיגות ואתה לא בודד בעולם. ללדת ילדים זה להצטרף אל תכלית הטוב להיטיב. זה להצטרף אל המגמה האלוקית להוסיף טוב בעולם, להוסיף חיים בעולם, להוסיף חיים של עבודת השם בעולם. והדבר הזה מתגלה דרך האחדות הזאת של איש ואישה בעולם שלנו. מה זה נותן סתירת לחי מצלצלת לכל ההבנות הרוחניות האלה? זה אפילו לא הבנות מסורתיות, נכון? המסורת של העולם, לא המסורת הדתית. המסורת שהעולם מתקיים זה ככה, אבל זה לא רק כי זה נוח או כי זה עובד, או כי לא יודעים לעשות הפרעות מבחנה ואין פונדקאית, אלא כי זאת המהות של העולם. והעולם שלנו היום הוא ממש מתרחק מהמקור, מתרחק מהשורשיות. הסכנה הזאת של כוחי ועוצם ידי, אתם מכירות את הפסוק הזה, נכון? שהאדם יכול באמת ליפול, לראות כמה אני מצליח. אני מצליח לשגר חלליות לחלל, אני מצליח לרפא אנשים ממחלות מאוד קשות, אני מצליח ליצור יש מאין. היום כל הסוגיות של בשר מתורבת, בואו, זה בקטנה, בואו, מה הצעד הבא? אתם מכירות את זה? לא? כן? שירה עושה פרצוף. יש היום ממש מלא, כן, פיתוחים גנטיים, מה? אז יש על זה ממש דיונים הלכתיים. אני קראתי על זה איזה פעם כתבה, אני חושבת אפילו איפה, שיש הרבה רבנים אומרים שזה יהיה פרווה. כי המקור של זה הוא כבר כל כך רחוק, כאילו ממה שאת מוטט על הצלחת, זה פשוט להמציא, לייצר בשר במפעל, כשזה משהו, זה פיתוח גנטי, כאילו של הנדסה גנטית כזאת. המקור של זה הוא מתאים של בשר, אבל אחר כך זה עבר כל כך הרבה פיתוחים, ובאמת האדם יכול להסתכל על כל מה שהוא עושה, ולהגיד, וואלה, אני יכול לברוא את העולם. אני מסתכל על כל ההמצאות המורכבות, על כל העמל שאני משקיע, על כל החשיבה, על כל היצירתיות, על כל הגאונות שיש בעולם הזה, ואני אומר, באמת, יש רשי מאוד יפה, וואי, ברח לי, אבל על איזה פסוק, בבריאת האדם, שכחתי, איזה בסה, לא נורא. אבל המשמעות שלו, יש שם איזה פסוק שזה לא ברור אם זה רבים או יחיד. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, כאילו רשי מפרש את זה, שהאדם לא יחשוב שכמו שהשם הוא יחיד בעליונים, והאדם הוא יצור יחיד בתחתונים, אין לו אח ורע בכל הבריאה, נכון? אפילו קוף שהוא הכי דומה לנו, בואו, זה לא באמת דומה לנו, כי נהיה כנות. זה אולי מזכיר באיזשהו מושג, אבל זה לא דומה לבן אדם. והאדם עלול לחשוב ולהגיד על עצמו, מה הוא יחיד בעליונים? אף אני יחיד בתחתונים, במובן האלוהי של המושג, בסדר? כמו שהשם הוא האלוהים של העולם העליון, אני האלוהים של האדם התחתון, ויש אנשים שחיים ככה. אולי זה מסק, איך קוראים לו, השם הפרטי שלו. נראה לי יש לו קצת איזה... בקלות הוא יכול לחשוב, אתם מכירות אותו? כן? הוא המציא את הטסלה, כן? וגם עכשיו הוא הבעלים של חצי מהעולם, נראה לי בערך. או ביל גייט, אתה באמת יכול לחשוב שאתה אלוהים? שאתה המצאת את העולם הזה, והרב עכשיו רוצה להחזיר אותה. הוא אומר, עכשיו מצד אחד זה דבר מדהים, עופו על זה, באמת, תפתחו את העולם, זה בשביל זה הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה, לעובדה ולשומרה, לעובדה, זה לפתח את העולם ככל שאנחנו יכולים. אבל מצד שני, מה שצריך לעמוד לנגד עינינו, זה להרגיל עצמו להיות חי עמו, זה עצם הטבע. ולא ישכח את המקור הראשי לכל ההרכבות. אני צריכה לעזור לעצמי לחיות חיים שכל הזמן המקור, השורש לכל הדברים עומד לנגד עיניי. שאני לא אתבלבל ואלך לאיבוד בדרך. והחינוך הזה יועיל הרבה לבריאות הגוף. שלא יימשך הרבה במותרות שאין להם סוף. שהמותרים המתרבים בלא גבול יאבידו מן האדם את ההמשכה, המשכה לעניינים הטבעיים במקורם. הוא אומר שזה גם תועלת בריאותית, בסדר? ברגע שאני נותנת, אני חושבת שכל אחת פה שעשתה דיאטת שוקולד לדוגמה, או דיאטת חמצוצים, יכולה בסוף להזדהות עם מה שהוא אומר, לא? לא עשיתם אף פעם דיאטת חמצוצים חבל? אתם מפסידות. לאכול רק חמצוצים. אבל נכון, אני בטוחה, היה איזה, מה זה היה? אני לא זוכרת, היינו באיזה מקום, איזה שמחה, והיה בר כזה מטורף. ואז חזרנו הביתה ואחת הבנות שלי אומרת, אני חייבת מלפפון, אני לא יכולה, אני צריכה איזה משהו ירוק כדי להחזיר איזה איזון כזה. אבל אני בטוחה שכל אחת מכירה את זה על עצמה, על הגוף שלה, שכשאנחנו מפריזות בדברים שהם לא מלח ומים, בסדר? אני כבר רומזת לכם מה המלח והמים הם גורמים לנו לחזור אל מה שהוא אמר לנו, אל עצם הטבע. אבל שנייה, הוא אמר לנו, החינוך הזה מועיל לבריאות הגוף. אני חושבת שהרב, מה זה אני חושבת? אנחנו רואים, זה לא אני חושבת, זה כשלומדים את דברי הרב אנחנו רואים את זה, הוא מאוד מאוד חשוב לו כל הזמן לחבר אותנו אל הגוף שלנו, נכון? באורות התשובה, יש ממש פסקאות שלמות שמדברות על התשובה הגופנית. למה? לא כי הוא דואג לנו שלא נהיה חולים, גם. אבל כי אם אנחנו חוזרות לגן עדן, זוכרות את מה שהמלבים אומר לנו על האלוקים עשה את האדם ישר, זה שאני באתי לכאן בגן עדן, השם היה יכול לשים אותנו נשמות כאלה, מעופפות. בשביל מה הוא שם אותנו בגוף? כי הגוף הוא המרכבה לשכינה. הוא הכלי, הוא לא כלי, הוא, זה הפרדה, הוא לא רק כלי שאמור להפוך את החיים שלנו להיות יותר רוחניים. הוא ביחד עם הנשמה יוצרים את המהות המיוחדת הזאת של בן אדם. ואי אפשר להפריד ביניהם. וכשאני מתייחסת לגוף שלי בצורה שמרחיקה אותו מהטבעיות שלו, הנשמה שלי גם מתרחקת. אני לא זוכרת, אני זוכרת שדיברנו על זה, אני לא זוכרת באיזה הקשר, אבל שכמה שכשחרב בית המקדש, האדם מתרחק מהחיבור הזה של גוף ונשמה. נראה לי נכון, הזכרנו את זה פה, אני לא זוכרת. נראה לי שכן, אבל אני נזכיר את זה עוד פעם. שמה שאפילו הבאנו דוגמאות מעולם של נשים, שביוץ רוב הבנות, לא, היום יש לזה גאולה, לא כזה מרגישות. אפילו אישה שהיא מניקה. פעם לא היה דבר כזה שאישה מקבלת מחזור תוך כדי שהיא מניקה. היה, היא לא הייתה רואה דם. זה פשוט ההורמונים שלה היו מדויקים למצב שבו היא נמצאת. אם את מניקה, את לא בהיריון. את לא... מה? ממש לא. זה יחסית לא שכיח. יש נשים כאלה, אבל א', יש ביוץ גם אם אין מחזור. כאילו ממש לא סומכים על זה. מי שלא רוצה להיות בהיריון, או כאילו כרגע זה כמובן צריך להתייעץ עם רב, אבל כאילו לקבל יותר מרב, אבל זה לא, לא סומכים על העסק הזה. או מי שאסור לה להיות בהיריון, נגיד אחרי ניתוח קיסרי, ממש אי אפשר. אבל זה גם רוב, הרבה מאוד נשים, אני לא יודעת אם רוב, שוב, בשנים האחרונות שמעתי את זה מהרב יהושע שפירא, יש בדברים האלה ממש גאולה. שהחיבור הזה של גוף ונפש, גם אנחנו רואים את זה בכל הרפואה המשלימה, בכל ההתייחסויות האלה, כאילו פתאום גילו את זה, את העולם הזה, שהגוף והנפש מחוברים. אז הרב אומר לנו את זה כל הזמן, מה זה הרב? התורה אומרת לנו את זה כל הזמן. זה לא במקרה. מה זה הם מחוברים? הם נולדו מהות אחת. כשהאדם לא עלינו נפטר מן העולם, והנשמה יוצאת ממנו, הגוף שלו לא שווה כלום. זה לא שזה איזה פסל שאתה יכולה לשים לו בטריות והוא יתחיל לעבוד ויהיה לך איי רובוט בדמות בן אדם שיסדר לך את הבית, כי כבר יש פה יצירה אחלה, עובדת, מתפקדת, כל האיברים קיימים. אין מהות לנשמה ללא גוף, אין מהות לגוף ללא נשמה. והחינוך הזה יועיל הרבה לבריאות הגוף. המקום שלנו להיות בריאות זה לא שמאלני, טוב? זה סתם צחקת, סליחה. זה לא ממקום מנותק מהמקום הרוחני, זה בדיוק זה. שלא יימשך הרבה במותרות שאין להם סוף. שהמותרים המתרבים בלא גבול, הם מרחיקים את האדם מהמקוריות שלו. בכל מקרה, לא נגמור את הפסקה בדקות הקטנות שנשארו לנו, אז אני אתן לכם הפסקה קצת יותר ממה שאני רגילה.